דיברנו על דתן ואבירם ככלל בשם המהר"ן, שהמהר"ן מדבר על זה שכשיש משה ואהרון בעולם צריך שיהיו דתן ואבירם בעולם, הם השמרים שמבררים לנו דרך הקלקול שבתוכם את משה ואהרון. מה זה משה ואהרון? אלה הדברים שנגענו עד עכשיו. דתן ואבירם לא נעלמים לגמרי. זה כוחות שצריך ההתמודדות עם הכוח של דתן ואבירם היא התמודדות שמחייבת הרבה מאוד חשיבה. הם מגלים בעצם, הרי אם נאמר את זה בדקה אחת כדי להתחיל קדימה, הם מערערים על הכל. הם מערערים על הכל מההתחלה. הם ניצבים, הם ניצים, חז"ל אומרים, ניתנה ראש ונשוב המצרימה, אמרו נמנה דתן ואבירם. נמנה דתן, אגב הם נקראים דתן ואבירם, דתן עובר על דת, ככה חז"ל לומדים במושגים. ולא קורח שוב, הסכנה שבהם זה שהם נתפסים לאידיאולוגיות גדולות מאוד. משדרים את היופי הזה של האידיאולוגיה הזאת, אבל הוא מנותק לגמרי. זה... השאלה היא נכונה, עם הבליעה שלהם, הם לא נבלעים, נבלעים. נבלעים. אתה יחס על הדעת אווירם, אבל אנחנו צריכים לראות את הכוחות האלה ולהכיר בהם, ולדעת איך מתמודדים איתם. לדעת גם להבחין בין כוח לבין דתן ואווירם. זו הבחנה מאוד מאוד חשובה. כי הכוחות הכורחיים הם כוחות מאוד מאוד גדולים, מאוד מיוחדים. טוב, אבל לא נחזור אחורה. נקודה נוספת שהיא חריגה מאוד מאוד בפרשה שלנו מכל הנקודות, היא ההתנהגות של משה רבינו עצמו. מה בעצם, כל מה שמשה רבינו מורה פה עכשיו, האם הוא בא מעצמו ומורה את זה, או שככה הקדוש ברוך הוא אמר לו? זאת אומרת, משה פועל פה לכאורה לגמרי לבד. מההתחלה. אנחנו היום נתחיל בשלישי, אבל לפני כן בוא נראה מההתחלה. וישמע משה ויפול על פניו וידבר אל קורח ואל כל עדתו לאמור בוקר ויודע השם את אשר לו. ואת הקדוש ויקריב אליו, ואת אשר יבחר בו יקריב אליו. זאת עשו, קחו לכם מחתות, קורח וכל הדור. מי ציווה אותו? מאיפה הוא יודע שככה הקדוש ברוך הוא יעשה? ותנו בהן אש ושימו עליהן קטורת לפני השם מחר, והיה האיש אשר יבחר השם הוא הקדוש. של כוח, והיה האיש אשר יבחר השם הוא הקדוש, רב לכם בני לוי. מאיפה הוא יודע את זה? כל הדיון המעט מכם כי יבדיל לשם, הבנתי. אבל מי אמר לו שמה שהם צריכים עכשיו לעשות זה לקחת מחתות ולפעול לפי זה? זה ממשיך אחרי זה הלאה. הם לוקחים איש מחתתו ואז הוא אומר להם ללכת הצידה, ואז הוא פונה ואומר אם כמות כל האדם ימותון אלה ופקודת כל האדם ייפקד עליהם, לא השם שלחני. כלומר, הוא בעצם קובע קביעה והוא יודע שזה יקרה. זו תופעה מעניינת מאוד. כלומר, ההתמודדות מול החטא היא באמירות של מה שיקרה בצורה ברורה. הרמב"ן דן בזה באריכות רבה מאוד, והוא בפרשה שלנו רמב"ן מאוד יסודי שאפשר לעבור בלי לשים לב אליו בפרשה, כי הוא מאוד 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 חשוב. הוא מדבר דם ויודע השם את אשר לו ואת הקדוש ויקריב אליו. אז הוא אומר כך, יש לו שלוש אפשרויות לפירושים פה. פירוש ראשון שהוא מציע, והנה משה מעצמו חשב המחשבה הזאת. משה מעצמו חשב המחשבה הזאת. לא הקדוש ברוך הוא אמר לו בכלל. משה מעצמו חשב המחשבה הזאת. זה הפירוש השני שהוא מציע. הפירוש הראשון שהוא הציע היה שהקדוש ברוך הוא אמר לו את הכל, ופשוט לא כתוב את זה, אבל הקדוש ברוך הוא אמר לו ולפי זה הוא פעל. וכשהוא אומר אם בריאה עברה השם ופצתה האדמה את פיה, זה הקדוש ברוך הוא אמר לו את זה. וכשהוא אומר לקחת את המחתות, הקדוש ברוך הוא אמר. פירוש השני שהוא מציע זה, הנה משה מעצמו חשב המחשבה הזאת. קיצוני לגמרי לצד השני, מעצמו חשב המחשבה הזאת, ורצה בקטורת יותר משאר קורבנות, כי ראה כבר בנדב ואביהו כי בהקריבם קטורת זרה לפני השם נשרפו, והתיר לאהרון להקטיר אותה לצורך שעה. תשמעו מה זה, שרבנו התיר איתר הוראת שעה תקטיר קטורת. או שהייתה קטורת הבוקר שהקטיר בהעלותו את הנרות כמשפט, אולי זה הקטורת שכן. ועל מה הוא שמח? מי נתן לו רשות לזה? רמב"ן. ובטח משה כי השם מיקים דבר עבדו ועצת מלאכיו ישלים. רמב"ן. הוא אמר, יהיה בסדר, הקדוש ברוך הוא ייתן אישור. כי השם מיקים דבר עבדו ועצת מלאכיו ישלים. אחרי זה הוא אומר, ועל דעתי אחרי שהוא מביא את כל הדברים האלה הוא מביא את דעתו שלו, מביא את דעתו. יש אומרים כי וישמע השם, ואז הוא אומר ולדעתי הכל היה כאן ברוח הקודש. יש לו ביטוי מעניין מאוד פה. שנייה, אני רוצה לקרוא. ודעתי בזה, אם נגיד שמשה עשה את זה מעצמו לגמרי, כמה דעה א', הקדוש ברוך הוא אמר, דעה ב', משה עשה את זה מעצמו. וכשהוא מסכם את דעה ב', הוא אומר, אז יהיה זה מן הדברים שעשה משה מדעתו והסכים הקדוש ברוך הוא על ידו. ודעתי בזה, במה שאמר לאהרון קח את המחתה ושים קטורת, ובמה שאמר קחו את המחתות, שהייתה עליו יד השם, והוא הנקרא רוח הקודש. דבר מעניין מאוד, פגישה עם משה רבינו ברוח הקודש עכשיו. שהייתה עליו יד השם והוא הנקרא רוח הקודש, כעניין בספרי דוד ושלמה שהיו ברוח הקודש. וכמו שאמר, רוח השם דיבר בי ומילתו הלשוני. כי משה רבינו בכל ביתו נאמן הוא. כאשר פירשתי עניין הבית והזכרתי פעמים רבות מה זה בכל ביתי נאמן הוא, שהוא שייך לחלק הפנימי של רוח הקודש. ומפני שאינו מדרך נבואתו של משה, לא הוזכר בהן דבר השם. חלוקה מאוד מעניינת ברמב"ן. זאת לא נבואה שהקדוש ברוך הוא ניבא אותו, זה גם לא מעצמו, שאז זה מהפכה גדולה, אבל צריך להבין אותה מה פירוש אדם מעצמו מחדש עם הקטורת, זה כי הוא החליט. זה רוח השם שהייתה על משרתו. ביטוי מאוד מעניין. הרמב"ן משתמש בביטוי רוח השם בכמה מקומות מפתיעים מאוד. אחד מהם כשהוא מדבר על לא תסור מן הדבר אשר יגידו לך ימין ושמאל. אז הרמב"ן שואל, ומה יהיה אם תהיה טעות? מה פירוש? אני יודע שהרוב טועה. אני יודע, עוסקים פה נניח בשאלה עובדתית, ואני יודע, אני מומחה לעובדות האלה, והרוב טועה. אז אומר הרמב"ן, פירוש ראשון למה אמר לא תסור מן הדבר ואחרי רבים וכו', כי מוטב שתהיה טעות אחת ולא תעשה התורה שתי טובות. ערך הרוב. תראו שני, ואז הוא אומר, וזה דעתו, שרוח השם על משרתי מקדשו. יושבים בית דין הגדול בלשכת הגזית ופוסקים, יש כאן רוח השם. צריך להבין את המושג הזה. ממה נובעת ואינו מדרך נבואתו של משה? זה לא נובע מנבואה, זה נובע מרוח השם. הרמב"ם מגדיר את הרוח השם הזאת כדרגה מסוימת בנבואה, ואני רגע רוצה להיכנס אליה בגלל מדבר מהי המדרגה, המדרגה הראשונה של הנבואה, הוא מצטט, הוא מביא שם את יפתח וכו' וכו' וכו', ואחרי זה הוא מדבר על הדיבור ברוח הקודש שמדבר עליו עכשיו הרמב"ן. אתם זוכרים שהוא הזכיר את דוד ושלמה שכתבו את ספריהם ברוח השם, ברוח הקודש, ובזה אמין מרוח הקודש חיבר דוד תהילים וכו' וכו' וכו'. ועל כיוצא ברוח הקודש הזה אמר דוד, רוח השם דיבר בי ומילתו הלשוני. אותם ציטוטים, הרמב״ם והרמב״ן. רמב״ם במורה נבוכים בחלק ב' בפרק מ"ה. ואז הוא אומר, איך היא מגיעה רוח השם הזאת? ואז הוא אומר כך, ומזה הקט היו 70 הזקנים וכו', וממה שצריך שנעורר עליו, מאיפה מגיעים לזה? לזה מגיעים, אומר הרמב״ם, כאשר מתבטלים אל צורך הכלל של כלל ישראל. יש לו כאן ביטוי, אין זה נבואה גמורה, אין זה נבואה גמורה, זה רמב״ם, מרמב״ם מאוד ארוך, הנה שילווה לאיש עזר אלוקי שיניעהו ויזרזהו למעשה טוב גדול, סייעתא דשמיא, שילווה לאיש עזר אלוקי שיניעהו ויזרזהו למעשה טוב גדול כהצלת קהל חשובים מקהל רעים, או הציל חשוב וגדול, או השפיע טוב על אנשים רבים, והוא בטל לזה לגמרי, וימצא מעצמו לזה מניע ומביא לעשות. פתאום הוא מרגיש שיש לו איזה כוח פנימי שהוא יכול לעשות את זה, וזאת תיקרא רוח השם. והאיש אשר ילווה אליו זה העניין, יאמר עליו שצלחה עליו רוח השם, או לבשה אותו רוח השם, או נחה עליו רוח השם, או היה השם עמו, וכיוצא באילו השמות. הוא אומר, זאת רוח השם שצלחה על שמשון, זאת רוח השם שצלחה על יפתח, כשהוא, זאת רוח השם. והמדרגה השנייה, שמכוח העזר האלוקי הזה ימצא האדם כאילו עניין אחד חל עליו, וכוח אחר התחדש, וישימהו לדבר, וידבר בחוכמות או בתשבחות או בדברי אזהרה מועילים או בעניינים הנגיים או אלוקיים, וזה כולו בעת היקיצה, לא בחלום, להשתמש החושים על מנהגיהם, וזהו אשר יאמר עליו שהוא מדבר ברוח הקודש, וזה המין שחיברו ממנו דוד ושלמה תהילים. ועל זה אומר הרמב"ן, על דעתי והרמב"ן ומחדש, זאת רוח הקודש שמתרחשת פה אצל משה רבינו. זה מעניין מאוד. זאת אומרת, משה רבינו לא מנבא בפרשה, הוא לא אומר מעצמו, אלא חלה עליו רוח הקודש. מי? בדוגמאות שלו? הרמב"ם לא מזכיר אותו, הרמב"ן מזכיר אותו. אין לכם הבאתי. הרמב"ם מזכיר את העיקרון, מביא דוגמאות שמביא הרמב"ן, הרמב"ן מחדש את זה. אין לכן, הוא לא מזכיר אותו בעניין הזה, כי הוא מביא את הדברים, את הספרים הכתובים. לא חייב להיות. שמשון עכשיו למי שחל עליו רוח השם. מדרגה ראשונה. נכון, רוח השם זה הדוגמאות הראשונות, ותהיה לפתח רוח השם, ונאמר בשמשון ותצלח עליו רוח השם. שאול, שמצד אחד נחשב, אבל לא, ותצלח רוח אלוקים על שאול. הוא אומר מפורש אחרי זה, הוא אומר שהוא מביא את הלא נביאים, והוא אומר אחרי זה, אבל תכלית זה הכוח לגבי רוח השם, להאיר זה המחוזק לפועל אחד. זה מה שמתרחש לדוד עם גוליאת עוד לפני החלק של הנבואה אחר כך. להאיר זה המחוזק לפועל אחד, ולא לאיזה פועל שיזדמן. הגדרה לא רגילה. כלומר שתפסיק להתלבט. כשפתאום אתה מקבל איזה כוח עצום, אתה יודע, פה אני עושה את זה. זה הראשונה, זה פחות. זה רוח השם. מעל זה שהוא מתעורר לדבר בדברי עזרה ותשבחות ואמירות אלוקיות ורוחניות וכו', זה כבר יפתח מדבר עם מלך בני עמון. מה הוא מדבר עם מלך בני עמון? מדבר איתו דברים הכי פשוטים בעולם. פתאום בא יפתח מארץ טוב, מאנשים ריקים שהתלקטו עמו, והוא פונה אל מלך בני עמון והוא מקבל כוחות אדירים. הוא אומר למלך בני עמון, לא לקח ישראל את ארצך, קיבל אותו ממצרים, תחזיר מיד את כל הארץ. הוא מקבל כוחות, ואז הוא מתחיל ללכת את כל הדברים שהוא הולך, מיני בו אחד, מינית 20 עיר, אבל מחולה, המון, כל מה שמופיע שם. ומאיפה הכוח הזה לפועל אחד? מרוח השם. הדרגה השנייה מעל זה, אלה מדרגות בנבואה, זאת המדרגה הראשונה, רוח השם. הוא קורא לזה בסוף, זאת המדרגה הפותחת. עכשיו הוא אומר, אל תתבלבלו, וכמו שאין כל מי שרואה חלום אמיתי, כך אומר הרמב״ם, נביא, כן? אין כל מי שילווה עליו עזר לדבר אחד, איזה דבר שיזדמן, יאמר עליו שהתחברה אליו רוח השם או השם עמו. הרמב״ם אומר, זה לא רצפט. כלומר, אם אתה ראית מישהו שמתנבא, שחולם חלום אמיתי, הוא לא הופך אוטומטית לנביא בגלל זה. אז מי שהתלווה אליו רוח השם לעניין הזה, זה לא הופך אותו אוטומטית. הוא אומר, הוא מביא דוגמאות כקנות ממון. נניח, אחד יש לו סייעתא דשמיא באיזה מניה להשקיע. בסדר, נו, יפה מאוד, ועכשיו לא. ואומנם נאמר זה במי שעשה טוב גדול מאוד, או שמביא אליו. עשה טוב גדול מאוד, או מביא אל הטוב הגדול מאוד, כי הצלחת יוסף בבית המצרי. השם עמו. אשר הייתה סיבה ראשונה לעניינים גדולים שהתחדשו אחר כך, כמו שהתבהר. רוח הקודש היא שהדבר הזה מגיע עכשיו הדרגה היותר רוחנית, אבל למה אני פתחתי את הכל? כי הפתיחה של הכל היא שילווה לאיש עזר אלוקי שיניעהו ויזרזהו למעשה טוב וגדול, כי הצלת קל חשובים מקל רעים או הציל חשוב וגדול או השפיע טוב על אנשים רבים, נמצא מעצמו לזה מניע ומביא לעשות. התבטלות אל הכלל. האנטיתזה של זה, כמו דיברנו בשבחו של קורח, אז חייבים לאזן. האנטיתזה של זה זה קורח. יש בפרשה שלנו פסוק שלם, ולא יהיה כקורח וכעדתו. בנחלקים ראשונים. יש ראשונים שפוסקים ולא יהיה כקורח ועדתו בתוך תרי"ג מצוות. ולא יהיה ככוח וכעדתו, זה בתרי"ג המצוות שלא יהיה בעל מחלוקת. מצווה מוזרה מאוד בהקשר של הכאן, כי כאן הוא אומר, קחו את המחתות ולא תהיו כמו העדה ההיא שטיפול עם המחתות. אבל ולא יהיה ככוח וכעדתו נלמד בחלק גדול מן הראשונים שיזהר מן המחלוקת, שלא יהיה כבעל המחלוקת. כל המחלוקת נתפסת כמחלוקת לשם שמיים, ומחלוקת שאינה לשם שמיים, כוח ועדתו וכו'. מאיפה יסוד המחלוקת הזאת של קורח? ולכן הבאתי את הרמב"ן הזה. כי אני רוצה לטעון עוד פעם, רוח השם ורוח הקודש הם תוצר של ההתבטלות המוחלטת אל הצורך הכללי. כשיפתח מדבר בהתחלה ואומר מה האינטרסים, אני קצין, אני, יש לי ראש, אני עוד לא חלה עליו שום רוח השם. באותה שנייה שהוא עומד במצפה, והוא מתחיל לדבר את דבריו לפני השם, אז מתחילה לחול רוח השם הנפתח.
עכשיו אין אינטרס אישי.
שאין שום אינטרס אישי. ולכן כל כך חשוב להבין את קורח כאנטיתזה. רש"י מטפל בזה, וזאת הנקודה, שזה רציתי את כל הסיפור. ההבדל בין משה לקורח כאן. קורח אגב מושך את הרוח השם הגדולה, את רוח הקודש של משה, כאילו לעולם האינטרס האישי. התנסיתם, הסתררתם, משה רבינו צריך להגיד, אין לי גרם של משהו אישי, לא חמור אחד, לא אריותי, אין לי שום עניין, בוקר ויודע השם. כל הפרשה מסתובבת סביב השאלה, האם הכל, הכל, הכל ליווי של עזר אלוקי שחל עליי. אין מחלוקת בגדלותו של קורח, קורח איש גדול. והוא אומר לו את זה משה רבינו, המעט מכם רב לכם בני לוי, כל... רש"י שואל, כשמשה רבינו אומר להם זאת עשו, קחו לכם מחתות קורח וכל הדתו ותנו בהן אש ושימו עליהן כתורת לפני השם מחר והיה האיש אשר יבחר השם הוא הקדוש רב לכם בני לוי. רשי שואל שאלה גדולה מאוד, לא מבין, קורח שפיקח היה, כששואלים מה ראה לשטות זאת, זה לא להיכנס למחלוקת. הביטוי הידוע קורח שפיקח היה, מה ראה לשטות זאת, קורח שפיקח היה, משה רבינו אומר לך קחו מחתות, אתה הרי מבין שיכול להיות שהשלב הבא זה שהוא יגיד לכם בוא נראה, אתה יודע איך נשרפים במחתות, אתה לא היית אצל נדב ואביהו, אתה לא היית בחנוכת המשכן, לא מבין, אתה לא מכיר את משה, לא עברת את קריעת ים סוף ואת המרגלים ואת... איך קורח לא אומר לא, זה אני לא רוצה. ועל זה אומר רשי את הדברים הבאים, וזה לעניות דעתי הנקודה המוסרית של כל הפרשה בין משה לקורח. דיברנו על דתן ואבירם וקורח, דיברנו על קורח, עכשיו משה וקורח. אז תראו מה הוא אומר, הוא אומר רב לכם בני לוי, ולא טיפשים היו, ולא טיפשים היו, בפסוק ז', שכך יתרה בהם וקיבלו עליהם לקרב. הם טיפשים? הוא אומר להם, הוא מטרה בהם והם הולכים להקריב, מה חסר? מה הם לא ראו האנשים האלה? אז זה, 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 זה בעצם כאילו עוד איזו מסירות נפש כזאת. שאלנו על המעפילים בפרשת שלח, איך אתם עולים? הוא אמר לכם לא. טוב, אז אמרנו מסירות נפש, רוצים לתקן את המרגלים, איך אמרנו? אפילו הם קושס במסירות נפש, שיראו מה זה השבת. מה הולך פה? מה הוא הולך קורח? תראו איך רשי מנתח את זה, גם לקורח היה רוח הקודש, אבל תראו שהחלק האישי שברוח הקודש הורס את הכל. אלא הם חטאו על נפשותם, שנאמר את מחתות החטאים האלה בנפשותם. לא הבנתי אף פעם מה הכוונה על נפשותם. על נפשותם לעניות דעתי, החטא שלהם היה העיסוק בעצמם. מה פירוש? קורח שפיקח היה, מה ראה לשטות זו? אינו התעתו. כלומר, היה לו עין גדולה מאוד מאוד מאוד. ראה שלשלת גדולה יוצאת ממנו. שמואל ששקול כנגד משה ואהרון אמר בשבילו אני נמלט. הוא ראה את שמואל, הוא ראה את ההפטרה. וכף דלת משמרות עומדות לבני בניו, כולם מתנבאים ברוח הקודש. כל העיסוק פה הוא רוח הקודש, שנאמר כל אלה בנים להימן, והימן האזרחי הוא הרי מבני בניו של קורח. אמר אפשר כל הגדולה הזאת עתידה לעמוד ממני ואני אדום? זה דרי פרעות. קורח אמר אני מתנצל, אבל אני רואה ברוח הקודש מה הולך לצאת ממני, והעולם לא יכול להפסיד. אני חייב להופיע את הקורחיות שלי בעולם. מה הוא לא הבין? לכך נשתתף לבוא לאותה חזקה ולאותה חוזקה. מה אתה רוצה עכשיו לריב איתי? גם לי יש כוחות. אני ראיתי שמואל ששקול כנגדך וכנגד אהרון יחד, ששמע מפי משה שכולם עובדים ואחד נמלט. ששמע מפי משה שכולם עובדים ואחד נמלט, אשר יבחר השם הוא הקדוש. עכשיו, מה קורה כשרוח הקודש משולבת בחצי גרם אני? מי זה זה שיבחר השם מסתומה? אני. להבדיל מיליון 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 ועוד אין סוף מיליון הבדלות, זה לא סבורה של המן שהוא אומר במי חפץ יותר ממני. שייתי, הרי ההיגיון אומר שעכשיו הוא כועס עליך. הרי עכשיו אתה יודע שהוא כועס עליך. אתם אחרי המשתה. זה היה בלילה, בין המשתה הראשון למשתה השני, המן והחשורש. אתה לא יודע מה קורה הרי. פתאום, הוא לא שמע על בקצת בטל. הוא לא, הוא בא באמצע הלילה פתאום. הוא בא לפנות בוקר. משהו מוזר, בלילה הוא נדדה שנת המלך. שניכם לא יודעים למה אסתר קרה לשניכם. יש סברה לפה, סברה לפה. מה הגורם המכריע אצל המן ברגע הזה? אני. ומי יחפוץ המלך יותר ממני? הביטוחן שאני פה. ולא יהיה כקורח וכעדתו, זה שאתה תופס את המקום המרכזי כאן, שאתה תופס מקום, שאתה תופס נפח. מאיפה נובעת רוח הקודש של משה רבינו? הוא לא קיים במקום הזה. ואהרון, מה הוא כי תלינו עליו? זה הבירור של הפרשה, לא עלינו תלונותיכם כי אם על השם. לא עלינו תלונותיכם, מסבירים הפרשנים, לא עלינו, אנחנו פשוט לא נפח, תתלוננו, אנחנו לא קיימים פה. על מה? תנסה להספיס את התלונה, אין, זה לא תופס, אין מקום. משה לא אומר את זה על עצמו, אז הוא אומר, ואהרון מה הוא? אהרון הוא מה? איך אתם, תסבירו לי איך, מה מתלונן, איך, תסבירו לי איפה יש, כמה קילו אהרון יש כדי להתלונן לה? ונחנו מה? לא עלינו תלונותיכם, ואהרון מה הוא? על מה אתם, זה כל הדיון. קורח יש לו רוח הקודש. ואינו התעטו, ואז הוא אומר אידיאולוגיות, איך אני יכול לשתוק ולא להגיד את המסר שלי, והמסר שלו הוא המסר שדיברנו אתמול. כל העדה כולם קדושים. אבל המסר הענק הזה מתערב בחצי גרם קורח. ואז כל העסק מוביל לבליאת האדם. קיבלתי. רוח השם זה עזר אלוקי שיכול לחול על יפתח, שהרקורד שלו זה לא הקדושה של קורח, הרקורד שלו זה אנשים ריקים בהמון. גיבור חיל בן אישה זונה, אתמול הוא דיבר איתם על קצין, ראש קצין, אבל עכשיו הוא מתבטל כל כולו לכלל ישראל. אז עכשיו חלה עליו רוח השם. קורח לא התבטל לגמרי, וברגע שאתה לא התבטלת לגמרי ואתה מפעיל את הכוחות שלך, אבל האינטרס שלך מופיע שם, לא תוכל להגיע לרוח הקודש. זה נורא ביום. איך הוא מסיים הרשי שם? אשר יבחר השם הוא הקדוש, טעה ותעלה בעצמו. ולא ראה יפה לפי שבניו עשו תשובה. ומשה היה רואה. אתה לא מבין, אתה ראית את הימן וראית את שמואל. הבנים שלך עשו תשובה. מה התשובה שבניו עשו? מקום נתבצר להם בגיהינום. ושם עמדו ואמרו, משה אמת ותורתו אמת ואנחנו בדעים. ואנחנו מה התשובה שהם עשו? את התשובה צריך לעשות במה שחטאת. החטא של קורח היה שהוא תפס גרם נפח. התשובה זה ואנחנו בדעים. אנחנו בדעים, אז אנחנו יכולים להיות בהמשך צינור לכל העמים, תיקו כף, הריאו לאלוקים בכל מדינה. כי מלך כל הארץ אלוקים, מי הפריע לו? אני עם הכוחות הפנימיים שלי, כי תפסתי נפח בעולם. אני הפרעתי לקדוש ברוך הוא להופיע. אני, כשאמרתי, אני רואה את הכוחות, איך אני יכול לבטר על זה? ולא יהיה כקורח וכעדתו, זה לא סתם, תיזהר מה. ולא יהיה כקורח וכעדתו, אתה תופס מקום, אתה נמצא במציאות של בעל מחלוקת. עכשיו אפשר להבין את המשנה שם. מה זה מחלוקת לשם שמיים? זאת מחלוקת הלל ושמיים, ומחלוקת שאינה לשם שמיים זאת מחלוקת קורח ועדתו. לא קורח ומשה. מחלוקת שהיא לשם שמיים זאת מחלוקת שהיא מחלוקת הלל ושמיים. אתם מכירים איך המדרש שמואל שואל שם? זה נעמוד. המדרש שמואל שואל שאלה מצוינת. כל מחלוקת שהיא לשם שמיים סופה להתקיים. ונחלוקת שאינה לשם שמיים, אין סופה להתקיים. אז בפשטות, סופה להתקיים הפשטו, שהדעות יבואו לעולם, טוב שחלקו. שואל המדרש שמואל, מחלוקת שהיא לשם שמיים, סופה להתקיים, מה פתאום בסוף תהיה הלכה כמישהו? שתהיה הלכה כבית הלל. אז אין בצל. טוב, אז יושבים כמה יהודים ומתפלפלים במאי קסמרי בית שמיים. מה יש כל מיני, בית שמיים לא למאי זה. אז מה פה סופה להתקיים? ככה שואל המדרש שמואל. אז ראיתי מי שעונים, לעתיד לבוא תיפסק הלכה כבית שמיים, לא מבין בכלל את התשובה, אז ממילא לא כבית הלל. מה, זה לא עוזר לך לשם? זה יעשה חלוקה. זה נחמד. זה טוב. אומר המדרש שמואל, זה פילי פלאות. מחלוקת שהיא לשם שמיים, סופה להתקיים, מחלוקת שאינה לשם שמיים, אין סופה להתקיים. קורח וכל עדתו זאת מחלוקת שאינה לשם שמיים. לא קורח ומשה. מה היו האינטרסים של קורח, של דתן ואבירם? של עונדן פלא. היו פה, היה פה 250 נשיאי ידה, קריאי מועד, מן הסתם היו פה, הייתה פה מהפכה עצומה. הם באים לעשות פה הפיכה. שקשה לתאר את עוצמתה. אנחנו מבינים, זו הפיכה היחידה שמוצעת בכל חמישה חומשי תורה ברמה הזאת. אני משוכנע שכשההפיכה הזאת עלתה לשטח, אתם מסכימים איתי שכל העיתונות העולמית עסקה בזה. מה, לפני שנה וחצי נקרא ים סוף, עכשיו יש הפיכה והולכים להפיל את משה. מה, נכון? מסתום, לא הייתה מהדורה, נכון? שה-CNN, NCC, מישהו לא... אין, נכון? לא יכול להיות. בטוח. מה יריב, ידי יש, מי לא עסק בזה? ודעה לכאן ודעה לכאן, ומה קורה חושב, ומה האינטרסים של דתן, ומה האינטרס של און בן פלט, ומאמרים שלמים על אשתו של און בן פלט, כתבים מוסר שאשתו של און בן פלט הצילת מטה. לא. עכשיו, עברו מאז כבר הרבה שנים, נכון? יותר מ-20 שנה עברו מאז קורה. נכון? מישהו זוכר את הכתבות? על מה המחלוקת? מה היו הדיונים הפנימיים בין 250? מישהו אגב יודע על השמות של חוץ מהשלושה שאנחנו מכירים? היה שם ראש ממשלה מוצא, היו שם שרים, היה שם ראש שבק, היה רמטכ"ל. מישהו יודע לעיית את השמות? להגיד בערך את המשפחה? נגמר? ישבו, הוא אומר, לפני 2000 שנה הלל ושמי, ודנו, התרשמו אל במסכת אבות, ודנו עם ידיים שניות לטומאה, או ידיים שלישיות לטומאה בגזירה בנטילת ידיים. נכון, זה כבר מתחיל לשעמים? היה דיון, הדיון הזה התרחש בערך כך. כשהדיון הזה התחיל, אז ישבו כולם שוקלות, ולאט לאט נשמטו הזקנים והלכו. אמרו, היום זה משעמים. נשארו אחד שנרדם, אחד שהתעניין, ובסוף גם הוא נרדם, ואחרי זה הסתבר שרק הלל ושמי נשארו שם. שהעולם עומד על זה, שניות ושניות, וזה מאה אלף כל מיני. בעיתונות זה לא הופיע. אם זה הופיע, זה בהצויפה מאחורה, אחרי המודעות למטה. אם, גם, אפילו שם זה כבר היה משנה. אחרי 2000 שנה אתה נכנס לבסמדרש. אותו סיפור. מתחילים שהוא כלולי, ידיים שניות לטומאה, שלישיות לטומאה, כולם נעלמים, שניים נשארים, אחד אומר, אומרים שלא מעניין, וזה 2000 שנה אותו דבר. נקרא שמואל. מחלוקת שהיא לשם שמיים, סופה שהיא מתקיימת או לא? באותה מחלוקת עסוקים כל החיים, כל הנצח יעסקו במחלוקת הזאת. כל תנאי המגרש למחלוקת הזאת שישכחו אותה עוד שעתיים. מבחינה מתודית, מבחינה דידקטית, מבחינה טעים, מבחינה טהר, מבחינה תקשורתית, מבחינת מה שאתם רוצים, אין סיכוי שעוד שבוע מישהו יזכור את הדיון. בעוד 2000 שנה זה ידונו באותה מחלוקת. אבל מחלוקת קורח ועדתו שעטפו איתה את כל הדגים של המדבר, עם העיתונים שלה. מה, לא נשאר מזה 10 גרוש? מי יודע לכם מה זה? אין סופה להתקיים. סביר המדרש שמואל למה? כי הנה לשמה בכלל לא דיברו על הנה לשמה, הם שאלו מה הקדוש ברוך הוא רוצה. מה הקדוש ברוך הוא רוצה? יש שתי צורות להסביר מה הקדוש ברוך הוא רוצה. שתיהן אלוקיות, ממילא שתיהן תישארנה נצריות. קורח ועדתו דנו מה 250 איש, חצי גרם שלהם רוצים בהופעת דבר השם אפילו. חצי גרם השאיר את זה לקדנציה. איך זה יכול להמשיך? יש לזה נפח, אז אין איזה נצח. בהלל ושמי לא היה נפח. אז יש את המחלוקת עצמה, נצח. זה מדרש מואל. שזה היסוד שזה לא יהיה לפי כורח וחדתו, זה החידוש של הרמב"ן. הרי האפשרות שאולי יש פה נבואה גדולה, אולי סבורה מעצמו, לא. זה הרוח הקודש שלימד אותנו הרמב"ן. זה הרוח הקודש שכשאתה שואל, מה ההבדל בין ספר טוב לתהילים? זה הרוח הקודש, זה העזר האלוקי של ההתבטלות המוחלטת, מוחלטת, מוחלטת לנצח עצמו, ואני לא מופיע בו. המושג של רוח הקודש, מהי בדיוק אותה רוח הקודש שבה פועל משה באופן כל כך חריג ואומר מעצמו מה יעשה הקודש ברוך הוא מחר אם זו נבואה, אם זה מעצמו, אם זו רוח הקודש, ומה החלוקה הגדולה בין משה לקורח. גם קורח יש לו רוח הקודש, אינו רואה רחוק רחוק, אבל הגרם שעוסק בעצמו, וכשהוא רואה את בני בניו, הימן ושמואל וכולי, עומדים בעתיד, הוא לא יכול להשתחרר מלראות את עצמו, ושם נמצא קורח ועדתו. שם נמצא לא יהיה כקורח ועדתו מול הנבא של משה. היום אני רוצה להגיע לסוגיה נוספת, אבל לפי סדרנו, סוג ת' בפרק י' ז' רביעי. מדבר השם אל משה לאמור, הירומו מתוך העדה הזאת ואכלה אותם כרגע ויפלו על פניהם. ועכשיו הפנייה היא אל אהרון עצמו. יש גם מקום לברר את קדושתו של אהרון, כי הרי אולי עיקר התלונה היא עליו. ואהרון, מה הוא? כי תלינו עליו. הוא כהן גדול. ויאמר משה אל אהרון, קח את המחתה, ותן עליה אש מעל המזבח, ושים קטורת, והולך מהרה אל העדה וחפר עליהם, כי יצא הקצף מלפני השם החל הנגף. וכך אהרון, כאשר דיבר משה, זה יסוד. רש"י מזכיר כאן, שים קטורת, שוב, זה לא בציווי של הקדוש ברוך הוא, כבר דיברנו על זה, הוא לא עשה את זה בפשטות, באיזשהו זמן שמכתירים את הקטורת, שרבינו מצווה עליו. רש"י אומר, רז זה מסר לו מלאך המוות כשעלה לרקיע, שהקטורת עוצר המגפה. צריך להבין את זה, איפה הוא יודע את זה? ויקח אהרון כאשר דיבר משה וירוץ אל תוך הקהל, הנה החל הנגף בעם, ויתן את הקטורת ויחפר על העם, ויעמוד בין המתים ובין החיים, ותיעצר המגפה. תוך כל הדברים האדירים של פרשת קורח, לפעמים שוכרים את הפרשה הקטנה הזאת. היו המתים במגפה 14,700 מלבד המתים על דבר קורח. וישוב אהרון אל משה אל פתח או אל מועד, והמגפה נעצר. יש כאן קודם כל כמה נקודות לפני שניגע בקטורת, שהיא הנושא שלנו היום. קודם כל תראו את מקומו של משה. אהרון עושה לא כאשר דיבר השם, פסוק י"ב, אלא כאשר דיבר משה. משה דיבר. זו נקודה מאוד מאוד מעניינת. הוא גם צריך לאשר למקור שהדברים נעשו. אז מה הוא עושה בסוף בפסוק ט"ו? וישוב אהרון אל משה אל פתח או אל מועד. קדוש ברוך הוא לא נזכר פה בכלל. הציווי הוא של משה מכוח אותה רוח הקודש שדיברנו בה אתמול, רוח השם של הרמב"ן פה בפרשה. ואהרון, כשם שמשה הוא כולו בטלה אל המקור, משה קיבל תורה מסיני, ולכן ממילא אין לו שום דבר מעצמו, וממילא הוא יכול להעביר את העניין הזה באותה רוח קודש, שגם קורח יכול היה להגיע אילו לא היה עוסק בקורח עצמו. כך גם אהרון כל כולו בטלה אל משה. הוא עושה כאשר דיבר משה, הוא רץ אל תוך הקהל. ביטוי מעניין מאוד, המגיפה נעצרת והוא חוזר אל משה אל פתח או אל מועד. שאין עוד פרשה כזאת בזה, המגיפה נעצרת. אבל מה היסוד כאן? פרשה שמלאה באדמה בולעת ובמחתות צורפות ובמטות בולעים מטות אחרים, מה יסוד עצירת המגיפה? רש"י אומר, וצריך לראות אותו, רש"י ככה, את כולו בוא נראה, בפסוק י"ג, זה הרש"י היחיד בפרשה הזאת, להוציא את הרש"י שאמר על הרז שמלאך המוות גילה לו, ויעמוד בין המתים ובין החיים ותעצר המגיפה. ויעמוד מי? מה היה שם? איך זה נעשה? הוא רץ לתוך הקהל, ואיך הוא עוצר? מה קורה? דיבור ראשון ברש"י, אחז את המלאך והעמידו על כורחו. יש כאן מלחמה בין השלום, אהבת הבריות, החיים של אהרון מכוחו של משה לבין המלאך שאחראי על המרית. אחז את המלאך והעמידו על כוחו. אמר לו המלאך, הנח לי לעשות שליחותי. מה שליחותי? מי שלח אותי? קדוש ברוך. אמר לו, משה ציווני לעכב על ידך. אתה השליח של הקדוש ברוך הוא, אני שליח של מוישה רבינו. עכשיו קורא, זה ממש מהדורה שנייה של השיחה בין משה למלאכים למעלה, מה לילוד אישה בינים, שנבין לאן מגיע ילוד אישה. אמר לו, אני שלוחו של מקום ואתה שלוחו של משה. אמר לו, אין משה אומר כלום אלא מפי הגבורה. נו, אז עדיין מה הסברה? אז צריך לבדוק. אני אומר מפי הגבורה, משה אומר מפי הגבורה, אתה כבישאים. מה לא? בספרה? המלאך צודק. התורה היא שלנו וכל כולה מפי הגבורה. הכוח של המלאך להרוס זה מפני שמידת הדין שכורח יצר עם הדתן ואבירם, כאילו יש נתק בין העשייה שלנו לבין הקודש ברוך הוא שולטת. אז הוא אומר לו, אני מפי הגבורה, אתם יש לכם צד מתוך עצמכם. אומר לו, משה הוא מפי הגבורה, לכן שליחותו קודמת לשליחותך שזה מפי השם בעצמו. כי התורה ניתנה לנו, במצרים ירדתם, לפרעה נשתעבדתם, יצר הרע יש ביניכם, כי התורה היא שלנו. אם אין אתה מאמין, הרי הקדוש ברוך הוא ומשה אל פתח או אל מועד. איזה ביטויים. בוא שניהם שם. אתם שומעים את הדיון? אהרון והמלאך אומרים, בוא נלך, לי יש רבי, לך יש רבי. אי אפשר להגיד את זה אפילו. נלך, שניהם מחכים בפתח או אל מועד. הקודש ברוך הוא ומשה אל פתח או אל מועד. בואי מי הוא שאל. וזהו שנאמר, וישוב אהרון אל משה, לקח אותו איתו. והלכו לקדוש ברוך הוא ולמשה שיראה שמה שמשה אומר זה הכל מפי הגבורה. עד כאן דבר ראשון. והדבר הראשון קשור למה שדיברנו עד עכשיו, עוד לא לקטורת בכלל, המילה קטורת לא מוזכרת פה. הדבר הראשון קשור לעצם הבוקר ויודע השם את הקדוש ויקריב אליו, ואת אשר יבחר בו הוא הקדוש. התבטלות המוחלטת הזאת של האיש משה עניו מאוד מכל האדם מעמידה אותנו עכשיו ממש 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 במה שקרה שם בהר סיני למעלה עם משה והמלאכים, קורה עכשיו פה למטה בין אהרון לבין המלאך. זה קומה שנייה, זה לא שיחת משה והמלאכים עם הקדוש ברוך הוא בהר סיני למעלה כש-40 יום ו-40 לילה אנחנו למטה. זאת שיחת אהרון והמלאך פה, כשמשה ממתין בפתח אוהל מועד עם הקדוש ברוך הוא. זה כל הפרשה כשחושבים עליה, משה מול קורח. עכשיו הדבר האחר ששייך לקטורת, כאן בעצם צריך להתחיל. דבר אחר, למה בקטורת? ובשונה מרשים במקומות אחרים, דבר אחר זה לא פירוש אחר לאותה בעיה. דבר אחר, למה בקטורת? למה כל העניין נעשה בקטורת? לפי שהיו ישראל מליזים ומרננים אחר הקטורת. אומרים שזה בעצם רק הורג אותם. כלומר, שם המוות. על ידו מתו נדב ואביהו. על ידו נשרפו 50 ו-200 איש. אמר הקדוש ברוך הוא, תראו שעוצר המגפה הוא. והחטא הוא הממית. לפי הדבר האחר, מי ויעמוד בין המתים ובין החיים? הקטורת. לפי הפירוש הראשון, ויעמוד בין המתים ובין החיים, אהרון העמיד את המלאך. אהרון, נכון, ויעמוד, כן, אבל מה פירוש הוא עומד, איך אהרון עומד בין המתים ובין החיים?
הוא על ידי
נוצר. איך? על ידי זה שהוא מוריד את הכוח המלאכי פה והוא מצליח לעלות, נכון? ויעמוד, כאילו הוא התגבר על המלאך שהיה שם לפניכם. ויעמוד, כאילו המלאך עמד לפניך, עכשיו הוא עומד. לפי הפירוש השני של רש"י, ויעמוד הקטורת בין החיים ובין המתים, התעצר המגפה. וכולם רואים את הקטורת. והיסוד הוא למה בקטורת, לפי שהיו ישראל מליזים ומרננים אחר הקטורת. וכאן אולי נמצאת הנקודה השנייה שקשורה לכל פרשת קורח, ואני יודעתי גם הקדמה לפרה אדומה ולחוקה, היא בעצם כל דור המדבר. לא הערוד ממית, לא הנחש ממית, אלא החטא ממית. היו ישראל מליזים ומרננים אחר הקטורת ששמה מוות. בכל ספר במדבר תפקידו של משה רבינו הוא להפך מר למתוק וחושך לאור. כל דור המדבר, כל דור המדבר מתחילת הדרך זה להפוך את המדבר, את מקום הדבר וההדברה והמוות, לוידבר, למקום החיים, למקום הדיבור, למקום ההתגלות בין האדם לבין הקדוש ברוך הוא. מגיעים מתחילת הדרך, יוצאים מים סוף, המפגש הראשון יהיה עם מרה, ובמפגש עם מרה הם ייפגשו עם המים המרים, ובמפגש עם המים המרים הם יגידו שאין מה לעשות עם המים המרים, ומשה רבנו יצטרך ללמוד מהקדוש ברוך הוא איך משליחים עץ אל תוך המים ומהפכים מר למתוק. איך אמרנו הרבה פעמים? לא עם סוכר, אלא עם העץ המר עצמו. איך מהפכים את המר בשורשו ממר למתוק? אם יש מציאות של קודש בעולם, אם יש מציאות של נצח בעולם, אפשר להפך כל מר למתוק, כי בתוך תוכיותו של כל מר יש מתוק. בתוך תוכיותו של החול יש קודש, בתוך תוכיותו של המוות יש תחיית המתים, בתוך תוכיותה של הגלות יש גאולה, בתוך תוכיותו של המדבר יש דיבור. ומתברך נביא. הדבר שמגלה את זה יותר מכל העבודות שבמקדש זאת העבודה בחשאי, העבודה הכי פנימית שנקרא כתורת. זה עניינה של הכתורת. הכתורת מגיעה, מעריך בזה הרבה הרב, הרב קוק בעולת ראייה על הכתורת לפני התפילה. כך לחסמים מטף בפיתום הקטורת, לא שרן כלוקרינו, אלא בפיתום הקטורת הראשון שלפני התפילה, והערכה גדולה מאוד. הקטורת צריך להעביר ריח טוב, לא כדי רק להכניס את החל בינה לתוך הקטורת ולהגיד גם הוא במניין. דרך אגב, הוא לא במניין, 11 סממנים היו בה, הוא ה-11. כל אחד ה-11, כל שהוא הראשון, כל שהוא השני, כלומר יש מניין בלעדיו. מהותית אין קטורת בלי חל בינה. הנטף מכניס את הריח הטוב, והשכלת מהפך את החל בינה מרע לטוב. כשאנחנו פותחים את פיתום הקטורת בתפילה, לא בין כלוקנו בראשון, אז אנחנו אומרים אתה הוא השם אלוקינו שהכתירו, שהכתירו לפניך את הקטורת. אתה הוא השם, איך הנוסח שם בתפילה? אתה הוא השם אלוקינו שיקטירו אבותינו לפניך את קטורת הסמים. אתה הוא השם אלוקינו ולא אלוקינו, איך רגילים? אתה הוא השם אלוקינו ולוקי אבותינו. אומר הרב, רק בקטורת אין שום הבדל במדרגה בינינו לבין אבותינו. אומר, בקטורת אין שום הבחנה, אין הבדל בזמנים, אין הבדל בין יש בית מקדש לאין בית מקדש, אין הבדל בין יהודי ליהודי, אין הבדל בין אחרון היהודים בסוף הדורות לאברהם ויצחק ויעקב. אתה הוא השם אלוקינו. כשאני אומר אלוקינו ואלוקי אבותינו, אני אומר יש בחינה של אלוקינו, יש מדרגה של אלוקי אבותינו. מי זה אלוקי אבותינו? אברהם, יצחק, יעקב, כל אחד שהוא אבותינו הוא יותר ממני. אתה הוא השם אלוקינו. מבחינת הקטורת כולנו, כולנו, כולנו באותו מקום. מה הנתונים של הקטורת? ממולח, טהור, קודש. מה זה ממולח? מה הגדרה לממולח בהלכה? מה זה ממולח? לא חכם, ממולח, מעורבב. רש"י אומר על התורה ממולח מלשון, איזו מילה? מילה יפה בעברית, בדרך כלל תרגם אותה לשפות אחרות, ממולח מלשון מלאך, סיילו, מלאך. והמלאך, כך רש"י מסביר על התורה בממולח, מערבב את המים. המלאך עושה עם המשותים, כך רש"י על התורה. יסוד הקטורת הוא א', שכל הסמים שיש בקטורת מעורבבים יחד, ואז מתוך זה יכולה לבוא הטהרה, ואז מתגלה הקודש בפנימיותו. ממולח, טהור, קודש, אין לך ריח רע יותר מן החלבנה, אבל אין תפילה שאין בה מפושעי ישראל, ואם יש תפילה שאין בה מפושעי ישראל בתפילה, היא לא תפילה. זאת הסיבה בהלכה שאנחנו פותחים ביום כיפור, ועל דעת המקום ועל דעת הקהל אנו מתירים להתפלל עם העבריינים, כי אין לך תפילה בלי זה. כל ספר במדבר, אגב עד פרשת פרה אדומה, שכל עניינה זה מה? הסתירה הגדולה. אז זה מטהר או מתמה? איך יכול להיות שמה שמטהר את המת מטמא את העוסקים בו? אותה נקודה. כי טהרת המוות זה על ידי ההבנה שבעצם, בעצם, 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 בפנים יש חיים. איך מתארים? מה זה, מה זה? איך מתארים אבי אבות אטומה? איך אפשר לעשות את זה? זה מוות, זה סוף, זה חידלון, זה נגמר. לא, אין חידלון, אין סוף, אין מוות. יש עולם מתוקן שבו אין את זה. כל הדרך לארץ ישראל היא הבנה את העניין הזה כל שנות המדבר. עכשיו תקשיבו טוב, מה טעם קורח וכל הדתו? כל העדה כולם קדושים, אבל כל עוד זה בא בצורה הלא נכונה, אז מה המסקנה? עזוב, גם דתם ואבירם כמו שהם זה בסדר, כולם קדושים. 5 דקות ביום ראשון אצל הכומר תמורת סכום סמלי והכל מסתדר, כולם קדושים, חזירים, רשעים, טובים, בטח, ודאי. ובא משה רבינו וצריך ללמד עכשיו את יסוד הקטורת ולהגיד לא הקטורת ממית אלא החטא ממית. הקטורת בא לגלות את הכל העדה כולם קדושים בתוכן האמיתי שלו, ולא את הכל העדה כולם קדושים בתוכן המזויף שלו. זה לא סתם פתאום יש פה פרשת קטורת. פרשת הקטורת היא התיקון הרעיוני למה שקורח וכל הדתו. אתה צודק, כל העדה כולם קדושים. אתה יודע מתי זה יתגלה? זה יתגלה כשכל העדה כולם יהיו טהורים מספיק, ממולחים מספיק, ממולח, טהור, קודש. כשכל העדה יהיו מספיק מבינים, מספיק טהורים, כדי לקלוט בוקר ויודע השם את הקדוש ויקריב אליו, יש מציאות של קודש שאי אפשר לגעת בו. ועם זה אפשר לעצור את המוות, אפשר לעצור את המגפה. הקטורת זה לא סתם מוות, הקטורת לא ממית, והמדבר לא ממית. זה מה שהיה צריך ללמוד 40 שנה במדבר. החטא ממית, המדבר לא ממית, והמן לא מחיה. מההתחלה, מהשנייה הראשונה שיוצאים ממצרים, רק עוברים את ים סוף, מה הדבר הראשון שצריך שיתרחש? הדבר הראשון, וכי ידיו של משה עושות מזמה. עם ישראל צריך להבין, לו הידיים עושות ולא שום דבר אחר עושה, הקודש ברוך הוא עושה, החטא ממית, לא הערוד ממית ולא הנחש בו. איך כתוב שם המשנה? וכי ידיו של משה עושות מלחמה או שובות מלחמה, אלא בזמן שישראל, ומה החלק השני של המשנה? וכי נחש ממית או נחש מחיה, למה הם הגיעו את שני הדברים האלה? הפעולה הראשונה במדבר מיד אחרי קריאת ים סוף, ואת החטא של שנת ה-40 של נחש הנחושת. 40 שנה בין שני המקרים האלה. מה קרה בנחש? בנחש פתאום עם ישראל בא ואומר, פרשה הבאה בפרשת חוקת, נפשנו קצה בלחם הקלוקל, אנחנו יודעים, יש לנו כוחות, אנחנו נעשה לבד. לבד זה, ועכשיו החטא הפוך. ואפשר כאילו חס ושולם בלי הקודש בו. כי הנחש ממית או הנחש מחיה, ולומר לך בזמן שישראל אותו סיפור, כל ספר אמונה. אז שני החלקים האלה הם של הפרשה שלנו, ובזה אני עוצר. א', ההתבטלות של אהרון אל משה מגיעה לשיא שלה בשיחה עם המלאך. ויעמוד אהרון, העמיד את עצמו מעל המלאך. אהרון מצליח להיות עכשיו הרבי, והמלאך חוזר אל הגבורה יחד עם אהרון, הוא לוקח אותו ביד, והם עומדים לפני השם ולפני משה. פתח אוהל מועד, ומתברר בעולם שהגבורה מדברת דרך משה. משה קיבל, רב חיים גולוז'ינר כותב את זה ברבות, משה קיבל תורה לא מאף אחד, מסיני, הוא וסיני נעשו לאחד. זה לא יהושע שמסר ומתנסת, משה קיבל תורה מסיני. ממה? סיני, והוא אין שום חילוק בכלל. אין, אתה לא תמצא שום חילוק. והאיש משה ענב מאוד מכל האדם אשר על פני האדם. איך אמרנו שם על דרך המוסר? למה נשמחה פרשת שלח המרגלים לפרשת מרים שדיברה במשה? זוכרים? כי הוציאו דיבה. אז אמרנו בשבוע שעבר, המוסרניקים שואלים, מה הדמיון בכלל? עם כל הכבוד, חטא המרגלים הוא חמור מעיסה בארץ, אבל מצד הלשון הרעים דיברו על אבנים, ומרים דיברה על בן אדם. אז בעלי המוסר אומרים, אתה רוצה להבין מה משה הרגיש, כמו אבן שמדברים עליה. אם אתה רוצה לתפוס מהי הענבה שמשה, ככה הוא הרגיש כדי אבן, דיברו על אבן, אולי מבין כמה רצו. פתאום כתוב, פתאום צאו שלושתכם. רבס אומרים, פתאום, הכוונה היא פתאום לגבי משה, הוא בכלל לא ידע שהיה משהו. פתאום אמרו להם ללכת, הוא חיפש אותם שם, איפה הם? פתאום הם לא נמצאים. צריך לתפוס את זה, זאת הנקודה, זאת הנקודה הפנימית. עד כמה שליח יכול להיות שליח? משה דיבר מפי הגבורה, ואתה מלאך מפי הגבורה, והמלאכיות של משה קודמת למלאכיות שלך. הוא ניצח אותך במלאכיות. אין פה ויכוח מה הגבורה אמרה. אתה צודק, הגבורה אמרה לעבוד. אתה מלאך, משה מלאך, משה קודם לכל המלאכים. אתה רוצה? בוא איתי לקודש ברוך הוא ולמשה, נדבר איתו. הדבר אחר, ויעמוד, וזה המשך של אותו עניין, בין המתים ובין החיים, ויעמוד הקטורת בין המתים ובין החיים, כדי לברר איך מתהפך מר למתוק, איך מוות מתהפך לחיים, איך אנחנו אלה שיוצרים את המוות כאשר אנחנו לא מצליחים להגיע לנקודת השורש הזאת. שני הבירורים האלה צריכים לעמוד מול שתי הבעיות של קורח ועדתו. מול הבעיה הפרטית, מי זה משה? לא רק במובן מי זה משה, זה הרי הבעיה שתבין מי זאת הארץ. ארץ זבת חלב ודבש, ארץ זבת חלב ודבש, נתן לו כל הדברים. מול הבעיה השנייה של החשש מהדברים החיצוניים בעולם, שרק כאשר הכל 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 מתבטל אליהם, אז אפשר להמשיך להיכנס פנימה. היסוד הזה ימשיך גם בשנה 40, לא ניכנס עכשיו, אבל חטא מי מריבה. הדרישה של הקדוש ברוך הוא ממשה להביא את העולם למצב שאפשר לדבר אל הסלע, שכל העולם כולו הוא שליחה של הקדוש ברוך הוא, שאפשר לדבר אליו, שלא צריך להפעיל שום פעולה חיצונית. כל אלה המעברים, הכניסה בעצם, המעבר ממצרים והכניסה לארץ ישראל. בוקר טוב. כל הפרשות הגדולות שמבררות את קורח, דתן ואבירם, משה וקורח, מלאך המוות, כל מה שדיברנו עד עכשיו, הפרשייה שבין חמישי לשישי עוסקת אמנם ככה בהתחלה בעניינים של עוד פעולה חינוכית, עוד פעולה חינוכית, הפעם לא עם כתורת, לא עם אש, לא עם אדמה שבולעת את פיה. הייתי אומר ניסיון יותר צמחוני, יותר נעים. מטות פורחים, אף אחד לא הורג את אף אחד, רק סימן מטה אחד בולע מטות אחרים. זה לא נשמע כמו אדמה שבולעת אנשים, ולא כמו אש ששורפת מקרירי כתורת. זה מטות שבולעים מטות. מה? מטות שפורח, מטות שאחד פורח והשאר לא. סליחה, נכון, נכון. מטות שאחד פורח. פוך, אני החלפתי ב... כן, כנראה... לא, כנראה בכוונה, כלומר זה מזכיר לנו את המטות, זה אפילו לא בולע. זה מטות, אחד פוזיטיבי, הוא פורח. אפילו את המטה הם לא בולעים, רק פריחה. זה היופי של העסק. הסיום של הפרשה הזאת, לפני שישי, הוא משונה קצת. ואם ממחרת ויבוא משה אל אוהל העדות, והנה פרח מטה אהרון לבית לוי, ויוצא פרח, ויצא ציץ, ויגמול שקידים. ויוצא משה את כל המטות מלפני השם אל כל בני ישראל. מה היה צריך להיות לכם? אחרי שעם ישראל כבר ראה מה זה משה, אחרי שעם ישראל הבין מה זה שהאדמה בועל פותחת את פיה. אמרו לכם שהיינו רואים אדמה פותחת את פיה עלינו, רק קטע מסוים, אותו קטע. אחרי כל זה, מה היה עכשיו צריך להיות? מוציאים עכשיו את המטה, כבר לא רוצים יותר, מספיק, אי אפשר, אי אפשר. אחרי שאהרון עצר את המגיפה וכולם ראו, הייתה מגיפה, מה היה עכשיו צריך להיות? מה הייתה צריכה להיות התגובה של האמנון סבורי? מה? התפעלות. ממליכים את משה רבינו. ויוצא משה את כל המטות מלפני השם אל כל בני ישראל. מה הם עשו? ויראו ויקחו איש מטהו. מה זה בכלל מוסיף הקטע הזה? ויראו ויקחו איש מטהו. זה אפשרות אחת. רבי אחד מסביר דרך הרב, ויראו ויקחו איש מטהו. מה? רבי אחד לא. אז מה? כלומר, לא טוב, אתה אומר לא חיובי. זה ככה פשט. רבי אחד הסביר, ויראו ויקחו איש מטהו, שכל אחד הלך עם המטה ואמר, אתם רואים, בי הקודש ברוך הוא לא בחר. הם הגיעו לכזה ביטול עצמי, וזה כל התיקון של פרשת קורח. מצוין, זה יפה מאוד, וזה לא הפשט. הנה התיקון. מאיפה אני יודע שזה בטוח לא הפשט, חוץ מזה זה לא הפשט. תראו מה התגובה של העם. פסוק כפי, יאמר השם אל משה, השבת מטה אהרון לפני העדות, למשמרת לאות לבני מרי, ותחל תלונותם מעליי ולא ימותו. חייב שהתלונתיות הזאת תפסיק, כלומר היא נמשכת. איפה אני יודע שהיא נמשכת? ויאף משה כעשר ציווה השם אותו כן עשה. אגב, זה באמת הפעם לא מבניית המשכן. עוד פעם, כאשר הסיבה אותו כן עשה, חוזרים לכן עשה, כן עשה אהרון, כן עשה. עכשיו מובן בפרשת קורח, רק מי שיכול לומר משה לא אומר כלום מליבו, הכל מפי הגבורה, יכול לסיים את הפרשה בכאשר ציווה השם אותו כן עשה. אבל עכשיו הוא נראה את העם. נו, ויאמרו בני ישראל אל משה לאמור, אין גבדנו, עבדנו כולנו, עבדנו כל הקרב, הקרב אל משכן השם ימות, האם תמנו לגבוע? מה קרה אז בעקבות המטות? יש, אני חייב, זה חריג, אבל אני חייב לקרוא פסקה קצרה שאני זוכר שתמיד תפסה אותי מאוד, זה אני משתף, של הרב בר שאול. הרב בר שאול זה חצר לברכה, שכתב את מן הבהר, ואת ה... שלפעמים העברית שלו וה... אז הוא כותב כך, הוא כותב כך, הוא דן במה אכפת לי כל הסיפור של ויראו ויקחו איש מטהו. אצלנו בפרשה ויראו, ראו כל ישראל, ראו הנשיאים, והבינו כולם את גודל המשמעות, וכולם ציפו לאות המובטחת, והיה איש אשר יבחר בו מטהו יפרח. בסיכותי מעלי את תלונות בני ישראל אשר מלינים עליכם. הרי זאת כל המגמה, שבעקבות פריחת המטה ייפסקו התלונות. הרי זה חוזר אחרי זה, הוא תחל תלונותם, צריך לגמור. אגב, אין יותר תלונות עכשיו ב-38 השנים הבאות עד פרשת חוקה. אין, נגמרת פרשת קורח. הנה פרק י"ח. פרק י"ח, כל עניינו של פרק י"ח זה מצוות עשה ולא תעשה, שעוסקות בהפרשה בין אחד לשני בקודש. כל העניין של י"ח מהתחלת הסוף, תסתכלו, לא להיכנס, לא להתקרב אל המקדש, איסור זר בקבלת דם, אנחנו עומדים עכשיו בזבחים, איסורים של כל זה נלמד פה בפרשה. אל כלי הקודש ולמזבח לא יקרבו ושמרו את משמרת אוהל מועד, כל העניינים, כל בקודש הקודשים, מה ההבדל בין לוי לכהן, ושמרתם את משמרת הקודש ולא יהיה עוד קצף, כל, הכל. כאן באמת התלונה האחרונה. כלומר, יש הצלחה שכאן התלונה האחרונה, אבל האם זאת הייתה הצלחה חינוכית שמכאן ואילך לא התלוננו, או שזה הולך עכשיו להקפאה 38 וחצי שנה? כלומר, הפסיקו התלונות כי הצלחנו חינוכית, האדמה הבולעת את פיה לא עשתה את זה, הקטורת לא עשתה את זה, כי אחרי הדברים האלה באו ואמרו אתם עמיתם את עם השם. וכשאומרים אתם עמיתם את עם השם, אז זה לא רק שהתלונה לא נפסקה. מה פשוט התלונה לא נפסקה? זה מה שמשה רבינו אמר בהתחלה, אנחנו מה? לא עלינו תלונותיכם כי אם על השם, ואהרון מהו כי תלינו עליו. הבעיה היא לא שאתה אומר ביקורת, הבעיה היא התלונה על עצם הקודש בעולם האלוקי. הבעיה היא זאת, והאם זה יסתיים או לא? האם רואים כבר שאשר בוחר השם מתאו יפרח? האם מבינים שאפשר להמשיך כי הכל מה שהקודש ברוך הוא עושה לכאורה? עכשיו, והסיכותים מעליי את תלונות בני ישראל, לא יהיה יותר, והסיכותים מעליי, נגמר. בוא נראה. לכל הלבבות הוכשרו לקראת האות, ככה מתאר רבו שאול. אמנם מחלוקת קורח ובליעתו, מקטירי המחתות ושריפתם, הנגף בעם ועצירתו, כל אלה אותות היו על קדושת משה ואהרון, על היותם נבחרי הבורא ושליחיו. אבל הקדוש ברוך הוא, שהוא לבדו חוקר לב ובוחן כליות, הוסיף עוד אות, אחרונה וסופית, למען שרש אחרי כל נדנות במעמקי הלב של מישהו, למען העמקת שורש האמונה עד לפני ולפנים באדם. זה היה נס חיובי, כלום פוזיטיב, שום דבר לא יבלע, שום דבר שנראה שהקודש ברוך הוא בוחר, ומי שהוא בוחר בו מתאו יפרח. וכל העם רואה את מעשה השם, את פלא הפריחה וגילוי הבחירה. אנו זכאים לתאר לעצמנו את הרושם בליבות הרואים, את האור שקרה בכל אחד מן הרואים באותה שעה. לא סיפרה תורה ולא מסרו חז"ל שהרואים ההם הקימו בעצמם ויקדו וישתחוו. תשמעו את הנוסח שלו, כי לא עשו זאת. אף לא סופר שהכריזו אז הרואים, השם הוא האלוקים, כי לא אמרו זאת, ולא שום דיבור. כי היה הגילוי ההוא ודאות הבחירה של אהרון, כה מלבב ומושך, כה נאה ונעים, עד שכל העניין של בחירת אהרון נראה לפתע מובן מאליו ופשוט לחלוטין. נס הפריחה ומשמעו ורושמו נתקבל בהתפעלות פנימית. הוא רואה את זה חיובי מאוד, המביאה לשלוות נפש, שלא כמו בניסים אחרים שהרעישו את המוחות והלבבות והוציאו מן הכלים ועוררו לתגובות אדירות. נפלא! כל נס הוא מהותו, כל נס דרכו למוח וללב, כל נס הוא תגובתו, כל נס הוא גילוי, וכל גילוי מטרה מיוחדת וכו'. ואם נס הפריחה לא הביא לתגובה של התפעלות גלויה בדיבור ובתנועה, הרי שזו הייתה מטרתו, לשכך בתוך הלב כל נדנות של תלונה, והסיכותי מעליי. כלשון הכתוב, והסיכותי מעליי את תלונות בני ישראל, כביכול אומר השם על עצמו, מעליי, מעליי, אני כבר רוצה. הרי שהיה בנס הפריחה משום מסרת חיץ וכו' וכו', אני לא מעריך. אך תמיהה ופליאה, ויראו ויקחו איש מתאו, ויראו את הנס ויקחו איש את מתאו. וכי כה חשוב לנו לדעת שכל נשיא לקח בחזרה את מתאו להביאו הביתה, שהתורה מפרשת זאת. הלכות גדולות יש ורמוזות בתורה רק בחסר ויתר של אות אחת, וכאן התורה כותבת שלוש תיבות רק כדי לספר שהנשיאים לא ויתרו ולא שכחו את המטות מקלות שלהם במלתחה. הם לקחו את המטות הביתה, כל כך חשוב. ורם כאן, כמו בכל מקום, תמיהות ופליאות בתורה צריכות לחייב אותנו ליתר העמקה, וכל אחד יזכה להרגיש וכו'. והנה משהו מפי השמועה. תורתנו הקדושה, תורת חיים. הוא ממשיך, ממשיך, ממשיך. ואז הוא אומר, אחרי שהוא מפחד נורא תמיד לדבר על גדולים ועל דור הדעה וכו', ואז הוא אומר כך, אין זה פוגע בכבודו אם האדם זוכר את ענייניו הקטנים עם הגדולים, כי לכל עניין מקומו הוא שעתו. אך אם האדם מחשיב את ענייניו וקנייניו הקטנים יותר מכמות שהם, ולא עוד אלא שהוא מעמידם במקום גדולים, הרי הוא מקפח בזה את כבודו כאדם באשר הוא אדם. הרי הוא מנמיך בזה את שיעור קומתו הרוחנית, ומצודה זו פרוסה לכל אשר נשמה באפו. תמהני אם יש מי שיכול להגיד על עצמו שהוא נקי מזה תמיד ולחלוטין וכו' וכו'. אז הוא כותב כך, תורה היא וללמוד אנו צריכים, גם בשעת הנס ונוכח הגילוי, לא שכח איש מתהו. ילמלא סיפרה תורה קשה להולמו. ראיית הנס מחד גיסה, ולקיחת המטות מאידך. כך מסתיימת פרשת קורח. הם לקחו במזוודות את המטות. זה בצד זה, כרוכים במעמד אחד, נזכרים בהמשך אחד, בפסקה אחת, ללמדנו כי רושם הנס לא השיח את הדעת מן המטה, מן העובדה שהמטה הוא המטה שלי. הנס עשה את שלו, הפלי, העלה, גילה רצון השם ברוך הוא. תתיד הפלאים. אבל הוא עשה את הפעולה החינוכית שהוא היה צריך לעשות. הוא אומר, הסיום של הפרשה הוא להראות שחינוך לא תמיד בא בניסים. ועולם הוא לא. אך גם זיקת הבעלות למטה כפשוטו עשתה את שלה. לא נתנה לשכוח שצריך לקחת חזרה את המטה. עם גילוי הנס לא נתכסה המטה הפרטי ולא נתעלה מכנגד העיניים. אותן עיניים שצפו בנס הן גם שראו את המטה המקל. אם כזאת הדגיש התורה לגבי אנשים מדור דעה, אנו בני דור אחרון על אחת כמה וכמה שחייבים אנו להיות נוקבים במבטנו הביקורתי על כל מיע וזיע שלנו. לא להתאפס לרגש של גדלות גם כאשר עובר עלינו שעה של השראה. היראו היקחו איש מתאים. אני יודעתי מתוך זה, מתוך הראייה הזאת של הדברים כסיכום של המציאות בפרשה, כי לא קלטה התלונה ממילא, לכן צריך לאות לבני מרי את המתה. התוצאה של האות לבני מרי לעני יודעתי, כך אני קורא פה את הפסוכים, היא תוצאה של מה שהיה. כאילו כתוב כך, משה עושה את זה והנה פרח ויצא ציץ ויגמול שקדים, נו, והם לא עושים כלום. ומשה רבינו אומר, אז מה עושים עכשיו? אז אומר לו הקדוש ברוך הוא, השבת מטה אהרון לפני העדות למשמרת לאות לבני מרי, ונתחיל ללמד אותם את זה כל יום ויום. חינוך זה לא בהרו, זה לא באדמה בולעת ולא במקטירי קטורת ואפילו לא בפריחת מטות. ולהסתכל בצנצנת המן כל יום, או להסתכל באות הזאת, ותחל תלונותה מעליי ולא ימותו לעניות דעתי הפשטו בהווה מתמשך בעתיד והלאה והלאה והלאה. מתי תחל תלונותם? אנחנו הולכים עכשיו לתהליך חינוכי ארוך, אמיתי. אנחנו ממשיכים. אתה חשבת שזה יוכל עכשיו להסתיים? 14,700 מלבד המתים בעדת קורח, הכל ברור, הכל חזק. לפידים וברקים וחטא העגל, 14,700, ויראו ויקחו איש מתהו. יעש משה כאשר ציווה השם אותו, כן עשה, ובא עם הפסוקים האחרונים ואומרים, הם עדיין אומרים, הם גוונו, כולנו עבדנו, כל הקרב קרב, נו. אז מה היינו מצפים אחרי שני הפסוקים האלה, אחרי כ"ז כ"ח, שמשה מה? יענה להם משהו, יגיד להם משהו, שהקדוש ברוך הוא יגיד למשה. הוא עונה להם, ויאמר השם אל אהרון, בוא אני אתן לך עכשיו סדרה של מצוות, וככה נלמד אותם לאט לאט איך הקדוש ברוך הוא בוחר ומי הוא בוחר, שישבו, שילמדו את פרק י"ח. זאת התשובה לחוסר היכולת שלהם לקבל את המהלך ולהפנים אותו פנים החינוכי. אני יודע אותי, אם זה נכון, אני חושב שזה עניינה של ההפטרה. כבר דיברנו על ההפטרה שלנו, אנחנו נסים לסיים בהפטרות, אז כבר דיברנו על ההפטרה שלנו, שהיא ההפטרה של שמואל, שהוא ההמשך של קורח, ושכל העניין של ההפטרה זה להמליך את הקודש ברוך הוא, ולמה אתם רוצים מלך וכו'. אבל יש בהפטרה עוד חלק אחד מאוד 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 חשוב. גם שמואל עושה נס. זוכרים? נס אדיר. ממש 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 מו הפרשה, ואתה התייצבו וישפטה איתכם לפני השם את כל צדקות השם אשר עשה איתכם. ואז הוא מסתכל אל השמיים ואומר, הלא קציר חיתים היום, אקרא אל השם ויתן קולות ומטר. איך אמר הרמב"ן, איך קוראים לזה? זאת נבואה? זה מעצמו? או שזו רוח הקודש? מי אמר לך שהשם ייתן? אותו דבר. הודעו וראו כי רעתכם רבה אשר עשיתם בעיני השם לשאול לכם מלך. נס. ויקרא שמואל אל השם ויתן השם קולות ומטר ביום ההוא. ומה פה התגובה בניגוד לפרשה? וירא כל העם מאוד את השם ואת שמואל. לא את הקולות ולא את המטר ולא את הלפידים ולא את הברקים.
הם היו יותר רגילים לזה בפרשה.
נסכים, פילי פלוין. אבל אז מתברר שמזה שמואל לא מגיע לשום מסקנה. ויאמרו כל העם אל שמואל, זה החידוש, התפלל בעד עבדיך אל השם אלוקיך ואל נמות, כי אספנו על כל חטאותינו רעה לשאול לנו מלך. חוזרים בנו, גמרנו. אומר להם שמואל, למה? בגלל הנס? השכחו, יהיה מלך ונתחנך איך. זה מפיל על הרעיון, מה? בדיוק. שיהיה נס, שירד אש מן השמיים ושיוכל ש... אז הוא בורח לחורב למערה ואומר, אז היה נס בזמן. זה אף לבפל. ההפטרה באה ואומרת, העם מתפעל מהנס לרמה הכי רוחנית של הנס. לא יש לפידים וברקים, יש השם בשמואל, והוא מגיע למסקנה, חתנו. אומר להם שמואל, שכוח, מרגע זה אני אוציא חיכוס עליכם, אני אלמד אתכם איך פועלים עם מלך. למה? אבל המדרגת לא צריך. תבדוק אותנו בססמוגרף, אנחנו ממש מתכוונים שלא צריך מלך. זה ססמוגרף לשעתיים אחרי הנס. בדיוק. היה עמוק מאוד. ויקחו איש מתהו מראה את הקטנס, אבל מראה את הגדלס של המהלך של האדם הבוחר. ראו את הנס, לקחו איש מתהו. אומר לו הקדוש ברוך הוא, משה רבינו, קח את זה, שים את זה לאות, זאת דרך הפעילות שלו, ותעבור לפרק י"ח. עכשיו נלמד מעשר ראשון ומעשר לוי ומעשר כהן, ונראה איך, ונכניס את זה דרך הנשומה ודרך הרגליים, ונלמד אותם לאט לאט, עד שיגיעו למסקנה של השם הוא האלוקים, לא כי ירדה עכשיו, אלא כי הם הגיעו. שזה עוד פרט אחד בתוך המהלוכים. אז ראינו בפרשה שגם הוא מושלם בהפטרה. אני חוזר על הטענה שהזמן קצר להפטרה גם צריך שבוע שלה. ההפטרה היא ברור של הפרשה. לא פה, הפטרות. היא לא שיש פסוק דומה, כמו שרגילים תמיד בהפטרות, היא ברור של הפרשה. המהלוכים של הפרשה זה הכל מהלך, אבל הבירור של הפרשה נמצא בה. טוב, יהיה לנו שבת שלום, בשורות טובות, שורות ונחמות.